טוב, תגידו רגע, מתי קרה לכם שהרגשתם שמשהו שאתם מתעסקות בו פתאום באותו שבוע כל הרבנים מדברים עליו? קורה, נכון? איך זה עובד? אז מה את אומרת? זה יותר בראש, זה יותר בתודעה.
מוצאים את זה בכל דבר.
אז הייתה פעם מישהי ששאלה אותי אם אנחנו יושבים לתאם כל שבוע על מה יהיה הנושא שעליו נדבר. ברמה הזו. שכאילו, הייתה תחושה, כאילו, איך השבוע כל הרבנים מדברים על מה שאני עכשיו עסוקה בו. אז בואו נראה למה זה קורה. אחד הדברים שהרב הסביר לנו זה שרגש זה דבר נפלא מאוד. תודה רבה. רגש זה דבר נפלא מאוד בהקשר של לימוד, אבל הוא נפלא מאוד לפני הלימוד ואחרי הלימוד. הוא פחות נפלא בזמן הלימוד. למה? מה זה? כן. זה מצוין לפני הלימוד ואחרי הלימוד, אבל לא בזמן הלימוד. מה התפקיד של רגש לפני הלימוד? מוטיבציה, נכון? זה כאילו משהו שיש לי חשק לעשות. אז אני הרבה הרבה יותר מתרגשת, יש לי הרבה יותר מוטיבציה, אני באה עם הרבה יותר רצון. מה הערך של הרגש אחרי הלימוד? מדברים בקול, נכון, אבל מה דווקא כן התפקיד שלו אחרי הלימוד? למה זה טוב שיהיה לי רגש אחרי הלימוד?
כי זה מחבר את זה לעוד דברים אחרים.
נכון, זה מחבר לחיים, זה משמעותי, זה נותן לי שמחה בלימוד. אבל מה הבעיה ברגש בזמן הלימוד? מי שעכשיו קוראת את הפסקה ואומרת, וואו, איזה מדהים הרב, וואו, איזה...
אני מבטא שאתה מחברת. אז? כאילו יש שימודים שאני לא מחברת לעקוד. זה
להכניס לאורות מסוים. שוב. נכון, ואז מה יקרה?
אין העמקה.
נכון, אבל אני מדברת על שלב הרבה הרבה יותר פשוט. כשאני נורא מתרגשת ממשהו, אני פחות מבינה אותו. כי אם אני עכשיו קוראת ואני אומרת, וואו, איזה מדהים, איזה מרגש, איזה, אני פחות עסוקה במה? בלהבין. כלומר, הרבה פעמים רגש בזמן הלימוד הוא פוגע בעצם הלימוד. לפני הלימוד הוא נורא חשוב, הוא נותן לי מוטיבציה. אחרי הלימוד הוא נורא חשוב, זה מתחבר לי לחיים. בזמן הלימוד הרבה פעמים זה תוקע לי את ההבנה. כשאני הייתי במדרשה, היה לנו רב שלימד אצלנו ובישיבה של בנים. ופעם מישהי שאלה אותו הרב, מה ההבדל בין ללמד בנות ללמד בנים? אז הוא אמר, ההבדל הוא במה שהם אומרים אחרי השיעור. שאם בן לא נמצא בשיעור, והוא שואל את חבר שלו, תגיד, מה היה בשיעור? אז הוא אומר, הרמב״ם אמר ככה, הרב קוק אמר ככה, זה אמר ככה, זה אמר ככה, ובסוף המסקנה הייתה שככה. ואם בת לא הייתה בשיעור ושואלים אותה, נו, איך היה בשיעור? אז היא אומרת, מדהים, מה היה? לא זוכר את הפרטים, אבל היה לה מדהים. אז הוא אמר את זה בחיוך, אבל זה חיוך עם הרבה הרבה הבנה, כי הרבה פעמים מרוב שאני מתרגשת, אני מפספסת את התוכן. או אני מתרגשת ולוקחת את זה למקום שאני נמצאת בו. אפרופו הפתיחה ששאלתי, איך זה קורה שכל הרבנים מדברים על השבוע על מה שאני חושבת? כי אני שם, והרבה פעמים אני אקח את הפסקה למקום שלי, ויכול להיות שהפסקה בכלל לא שם. אבל זה העבודה, והפסקה הזאת של הרב אומרת לנו, בזמן הלימוד בואי, את צריכה זהירות, תנסי לנטרל כמה שאת יכולה, אנחנו לא רובוט, אבל תנסי לנטרל ולנסות להבין מה הוא אומר. בשלב הבא זה איך זה קשור לחיים שלך. אבל אם אני שואלת איך זה קשור לחיים שלי, לפני שאני מבינה מה הוא אומר, אז א', יש אי הבנה, ב', הדברים לא יקבלו לי בנפש, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים בשיחות, כמה פעמים יש אי הבנה בתקשורת בין אנשים. למה? כי לא הקשבת למה שהיא אמרה, את ישר פירשת. ישר פירשת, בלי לחשוב. אם היא הסתכלה על השעון, אז את פירשת את זה שאין לה זמן וסבלנות בשבילך. ואולי היא הסתכלה על השעון כי רצתה לדעת שיש לה עוד המון זמן לשבת איתך. כלומר, הרבה פעמים אנחנו עובדים עם פרשנות רגשית במקום עם שיקוף המציאות. אז גם בחיים, לפני שאת נעלבת, לפני שאת מחליטה כמה היא כזאת או כזאת, בואי תראי שקודם כל הבנת את הסיטואציה. כן, היום בטיפול יש מושג שכבר מאוד מאוד מוכר, וזה שיקוף. מה זה שיקוף? בואי תשקפי מה היא אמרה, לא מה הבנת שהיא אמרה, לא מה חשבת שהיא אמרה, מה היא אמרה. אז כמו שיש שיקוף בשיחות, הרבה פעמים נכון לעשות שיקוף לטקסט. מה הוא אמר? לפני מה אני חושבת על זה, ומה אני מרגישה עם זה, ולאן זה לוקח אותי, זה מה הרב אומר. יש? טוב, אז בואו ניקח את הדברים מבפנים. אני נמצאת בפסקה ז', אנחנו במוסר אביך פרק א' פסקה ז', לימוד היראה וקביעותה. לימוד היראה וקביעותה, פסקה ז'. אתם שמות לב שאני עקבית, לא דיברתי על חנוכה, לא על עשרה בטבת, לא על הרב דרוקמן, לא כלום. אני רואה רק מוסר אביך, ואני עושה את זה בעבודה קשה. כי חשוב לי שיהיה לכם עמוד שדרה של כל מוסר אביך. אז אני פשוט בונה על זה שיש עוד אנשים במערכת שיעשו את העבודה הזאת. אז מחילה, זה לא שזה לא חשוב לי, זה חשוב מאוד מאוד מאוד, אבל אני ממוקלת, כי אני רוצה שתצאו את השנה הזאת עם מוסר אביך, זו המתנה הכי גדולה שאני יכולה לתת לכם. סיבת הדבר שאין נפרץ כראוי התלמוד הדרוש לענייני העבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. עוד פעם, על מה הוא עונה? מה זה סיבת הדבר שמה?
שהלימוד לא משפיע כראוי.
שלא לומדים כראוי ענייני העבודה. מה זה ענייני עבודה? זה דברים שקשורים לחובות הלב, זה דברים שקשורים ליראה, לאמונה, לעבודת המידות. כבר הרמח"ל דיבר על זה, נכון? אז בואו נראה. הסיבת הדבר שאין נפרץ, אין נפרץ זה לא נפוץ, כראוי. התלמוד הדרוש לענייני עבודה, אף על פי שבוודאי לימוד גדול ועיון רב הוא דורש, יש לומר מפני שטבע השכל להשכיל דווקא. והנה באמת הדורות הלכו הולכים וחסרים בדעת האמיתי. ואם כי הניחו לנו ברכה רבותינו הראשונים והאחרונים בספריהם בענייני העבודה, יש מהם שדיברו בקצרה ואינו מספיק להבנת אנשי דורנו, כי אם לסגולה מהם כולי אי ואולי. הן אפילו אחרי כל זה, ויש מהם שדיברו בעניינים גבוהים עד שלמי שלא השכילו עדיין דרכי העירה והעבודה בערך המועט לפי תארת שכל האנושי, יהיו הדברים להם כדברי הספר החתום. עד כאן, מי כבר אמר את זה? מי זה? המסילת ישרים. עד כאן, אין חידוש. המסילת ישרים כבר אמר שטבע השכל להשכיל, כלומר האנשים החכמים הולכים ללמוד גמרא, והאנשים הפשוטים שמתעסקים בענייני העירה וחובת הלב לא מבינים, נכון? אתם למדתם את ההקדמה? מעולה. אז עד פה הרב לא מחדש, הוא רק מסכם את דברי הרמח"ל. ועוד סיבה נוספת, ועכשיו הרב נותן לנו עוד סיבה, למה אנחנו לא לומדים מספיק כמו שצריך ענייני אמונה, יראה ועבודת המידות. ועוד סיבה נוספת, כי שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. עוד פעם, שערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם. כשאני נורא 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 בשערה, אני לא פנויה לקלוט מידע. אני לא פנויה לקלוט הבנה. ולכן כשאני בשערה, הכל אני מקשרת לשערה שלי, לא משנה אם התוכן קשור או לא קשור. אני בשערה. יש שני כוחות מנוגדים, שהם לא יכולים לעבוד ממש בו זמנית. הם יכולים לעבוד שנייה אחרי, שנייה לפני, אבל הם לא יכולים לעבוד בו זמנית. זה רגש ושכל. הם לא יכולים לעבוד בו זמנית. ולכן, כשאני רוצה שהשכל יעבוד, אני צריכה לנטרל את הרגש. כשאני רוצה כשהרגש יעבוד, אני צריכה לנטרל את השכל. וזו מיומנות שצריך ללמוד איך עושים אותה. בוקר טוב. אז זה בדיוק מה שהרבנית איתית אמרה, שצריכה קודם ללמוד, ולא בזמן התפילה, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. את לומדת, וכשתתפללי, הרגע שלך יהיה על סמך מה שלמדת. אבל לא יבוא אם תתחילי להתפלל ואז תלמדי. יש? במקרה אני בשיעורים שלה כך. מה זה? איך יכולים לנטרל את הרגש? אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה תכף. אז בוקר טוב לכל המצטרפות. אנחנו במוסר אביך פרק א' פסקה ז'. בסדר? אז הנושא שלנו זה למה לימוד היראה והאמונה הוא לא נעשה כמו שצריך, ודיברנו על זה שכשאדם עסוק במשהו, כן, פתחנו בזה שכשאת חושבת על משהו פתאום נראה לך שכל הרבנים באותו שבוע מדברים על זה. למה? כי כשאת עסוקה רגשית במשהו, את לוקחת את כל מה שתשמעי למקום הרגשי הזה. ואני כבר נתתי פה את המשל עם הקומקום כדי להדגים את השכל והרגש? לא. יש לי משל שהולך איתי כבר הרבה מאוד שנים, אבל לא מצאתי משל יותר טוב. אז אם תמצאו משל יותר טוב, תרעננו אותי, כי כבר לא נעים לי להגיד אותו דבר. אבל אתם מוזמנות לעשות ניסוי בבית ולראות, כשאתם מפעילות קומקום ורוצות שהמים ירתחו, מה יקרה אם כל שנייה תרימו את המכסה לבדוק אם המים רותחים? מתישהו זה ירתח, אבל אחרי הרבה מאוד זמן. כלומר, הבדיקה פוגעת ברתיחה. בסדר? הבדיקה השכלית, זה מבחינתי משל, הבדיקה השכלית פוגעת ברתיחה הרגשית. כשהשכל מעורב, הרגש מנוטרל. כשהרגש מעורב, השכל מנוטרל. ואני משתמשת בזה הרבה הרבה פעמים בעצה לבנות, כשנפגשות עם בחור ואומרות לי, תקשיבי, הכל מעולה, אנחנו עם אותם שאיפות, יש לנו אותם איזה, אותה תדע, אבל מה לעשות, הרגש לא עובד. אז מה אני אומרת? בהמשך לכלל הזה, אם הרגש לא עובד ואני רוצה לעורר רגש, מה אני עושה? איך מנטרלים שכל? איך? למי יש רעיון? איך מנטרלים שכל? אוקיי. ואיך את אומרת לשכל, רגע, תירגע? אל תתקע לי עכשיו. הוא צריך תשובה שכלית, נכון? הוא שכל. אז מה שאני אומרת לשכל, זה לא, תשמע, תלך לאיבוד, כי הוא לא יסכים, כי שכל זה דבר נורא נורא חשוב, אני גם לא באמת רוצה שהוא ילך. אבל אני אומרת לו, עוד שלושה שבועות אנחנו נפגש. מה זאת אומרת? אני עכשיו, ככה אני אומרת הרבה פעמים, וזה הייתה שהרבה עוזרת, אז אני אומרת לכם, לפני שתשאלו, אני כבר אומרת לכם, פשוט במשך זמן מאוד מוגדר, כלומר, השכל צריך לדעת מתי את מחזירה אותו לתמונה, במשך זמן מאוד מוגדר, את אומרת, עכשיו אני עסוקה, זה לא אני עכשיו לא חושבת, אלא עכשיו אני עסוקה בחוויות. זה לטייל, זה לעשות דברים חווייתיים, זה בחייתי לעשות סדנת אומנות ביחד, זה כמה שיותר חוויות וכמה שפחות ניתוח. רגע, הוא מתאים לי או לא מתאים לי? מה יש בו שמתאים לי, מה יש בו שלא מתאים לי? איך ייראו החיים שלי? לא. את זה את עושה בשלב הראשון. אבל אם הגעת למסקנה שהוא מתאים לך והשכל נתן אור ירוק, אז עכשיו את אומרת לשכל עוד שלושה שבועות, שלושה וחצי, לא משנה, את נותנת לו ממש תאריך. כדי שהשכל יירגע, הוא צריך לדעת מתי הוא חוזר. את אומרת לו, עוד כך וכך זמן, אנחנו נבדוק אם זה מתאים. בינתיים, אני לא בודקת שזה יתאים, אני דואגת שזה יתאים. מה ההבדל בין לבדוק אם משהו מתאים לבין לדאוג שהוא יתאים? מה ההבדל בין לבדוק אם משהו מתאים לבין לדאוג שהוא יתאים? זה לא רק להאמין, זה האם אני שחקנית או צופה. כשאני בודקת שזה מתאים, אני מסתכלת על הבחור, אני אומרת, רגע, הוא מתאים לי או לא מתאים לי? איך המידות שלו? אני קצת צופה. כשאני דואגת שהוא מתאים, אני השחקנית. אני פועלת, אני לא מסתכלת עליו ובודקת, רגע, הוא מתאים או לא מתאים. אני עושה כדי שזה יתאים. נכון? בחורה שהיא מכירה בחור, לא מתאים, אני אגיד לה שלום, לא מתאים, אבל תבוא אליי אישה נשואה, תגידי, לא יודעת, אני מרגישה רחוק מבעלי, אני לא אגיד לה, וואי, זה כנראה לא מתאים, מה אני אגיד לה? מה אני אגיד לה? תעשי דברים שיתאים, תעבדו על הקשר, תעשו דברים שיקרבו. מה שאני לא אגיד לבחורה שאומרת, תקשיבי, הבחור הזה לא מתאים לי, לא פה, לא שם. כי יש שלבים שאנחנו בודקים שזה מתאים, ויש שלבים שאנחנו דואגים שזה יתאים. איך זה קשור לענייננו? השלב הראשון הוא בשכל, אבל אם אני כל הזמן בודקת, הבחור הזה מתאים לי, הבחור הזה לא מתאים לי, הסיכוי שהרגש שלי יתעורר הוא מאוד מאוד נמוך. למה? כי אמרנו, רגש ושכל הם לא עובדים בו זמנית. אז אם אני רוצה לעורר רגש, אני צריכה לנטרל שכל. לנטרל שכל זה יותר פשוט מלנטרל רגש. כשאני רוצה להפעיל שכל, אני צריכה לנטרל את הרגש. איך את זה אני עושה?
זה משתנה לבן אדם לבן אדם.
זה משתנה לבן אדם לבן אדם, אבל אצל רוב האנשים יותר קל לנטרל את השכל מאשר לנטרל את הרגש.
כי רגש זה משהו דינמי בסופו של דבר, משהו לא רעיון.
נכון. שכל הוא משהו מרובה. לשאלתך, שכל הוא משהו מרובה. אני יכולה להכניס אותו לתבניות. רגש הוא סוער. כאילו להכניס אותו לתבנית זה הרבה יותר קשה.
אבל תמיד אומרים, כאילו, סתם
נוספה עוד, הרבה פעמים הרבה רבנים בעיקר, וזה אומרים ששכל
צריך להיות שולט, כאילו,
הוא
על הרגש, צריך להוביל אותו.
נכון.
ואלף תמיד...
למה הרבנים אומרים שזה צריך לעשות את זה?
כי
זה לא קורה מעצמו.
כי זה מה שצריך לעבוד על עצמו.
בוודאי. אם זה היה קורה מעצמו, בטבעי, ככה מנטרל את הרגש, לא צריך להגיד לך לעבוד על זה. לא הרבה רבנים אמרו לך לנטרל את השכל.
נכון, בגלל זה אני
חושבת... כי השכל, כי אוטומטית הרגש עובד יותר.
אני חושבת שלנשים זה לא... אני לא חושבת שאני חושבת שבזה נגיד
פעלים שונים, אבל בגלל פעלים אנשים פעלים אחרת. ברור, אבל השאלה מה צריך מתי? יש לבים שצריך רגש, ויש צריך שאת צריכה יישוב הדעת, שהרגש לא עוזר לך. שאם תדברי מהרגש את התחרתי. כלומר, גם גברים, אין ספק שהמינונים אצל גברים ונשים שונים, אבל גם גברים וגם נשים צריכים, יש פעמים שצריכים את הדומיננטיות השכלית, ויש פעמים שצריכים את הדומיננטיות הרגשית. בתפילה יגידו לך הפוך, נטרלי את השכל, זה הזמן לרגש. נכון? יש זמנים שיגידו לך לנטרל את השכל, כמו תפילה, כמו הדוגמה שנתתי. את בקשר עם בחור שממש מתאים לך, אבל הרגש שלך לא עובד. זה הזמן לעורר רגש, זה הזמן לנטרל שכל. מה אנחנו אף פעם לא עושות? אנחנו אף פעם לא אומרות, אנחנו לא. אם אני אומרת, אני לא ארגיש, או אם אני אומרת, אני לא אחשוב, מה אוטומטית קורה לי? אני מרגישה וחושבת, נכון? נתנו את הדוגמה של, אל תחשבו על פילים ורודים עם חדק צהוב, אני רוצה לראות מי לא ראתה את זה. מי לא ראתה עכשיו פיל ור... אל תחשבו על פיל ורוד עם חדק צהוב, אל תחשבו. מה המוח? המוח שומע את מה שאת אומרת, הוא לא אומרת, הוא לא שומע את העל. ולכן אם את אומרת, אני עכשיו לא חושבת ומנתחת, מה את עושה? חושבת ומנתחת. ואם את אומרת, עכשיו אני לא מרגישה את השערה שעכשיו אני מרגישה, אז זה בדיוק מה שאת מרגישה. ולכן אנחנו לא אומרים מה אנחנו לא עושים, אלא מה אנחנו כן. בסדר? ובדוגמה שנתתי, אני עכשיו חווה חוויות שלושה שבועות, ובסכל אני אחזור אליך אז ב... ט"ו בשבט בשעה 10, אני אנתח אם זה מתאים לי או לא מתאים לי. אותו דבר לרגש, אני לא אומרת, רגע, עכשיו אני צריכה ללמוד ולא להרגיש. מה אני אומרת? לא מה אני לא, אני עכשיו מתרכזת בשורה הזאת. מה זה אומר שסערת הלב והתפעלות הנפש מתנגדת לגמרי לחוכמה שתתיישב באדם? אני מתרכזת במה שלפניי, ככה הדרך לעבוד. אז אמרנו, רגש הוא מצוין כשאנחנו מדברות על לימוד. רגש הוא מצוין לפני הלימוד, הוא נותן לי מוטיבציה ללמוד. רגש הוא מצוין אחרי הלימוד, הוא נותן לי מוטיבציה לקשר את הלימוד לחיים. אבל הוא לא טוב בזמן הלימוד. בזמן הלימוד אני יכולה פשוט לא להבין. אמרנו, כמו בשיחה שיש בה אי הבנה, ואני צריכה הרבה פעמים לשקף. רגע, התכוונת להגיד ש-א', ב', ג', ד', אז גם פה אני עושה שיקוף לטקסט. רגע, הרב, התכוונת לומר ש-א', ב', ג', ד'. ואם כי טובה, אני חוזרת לפסקה, ואם כי טובה היא לפעמים התפעלות טובה וקדושה, אינה כי אם לקבוע ביותר בעומק הנפש את קניין הדעת שכבר קנתה. למה זה טוב ההתפעלות, ההתרגשות? כדי לקבע בנפש. וואו, זה היה שיעור שהוא היה לי משמעותי, זה מקבע. אז ישתרש יותר ויוכר יותר. אבל קביעות הדעת והשכל בתחילתה מנוחה שלמה דרושה לה. ושמטת באצילותה כיומא דאיסתנא. התרגום זה שמועה צריכה בהירות כמו יום, נכון, הרבה פעמים מדריכים אומרים, ביום של ראות טובה תראו ככה וככה וככה. אותו דבר ככה, אותו דבר בלימוד. ביום של ראות טובה, כשאומר, כשיש לי בהירות הדעת, אני מבינה ורואה יותר למה הכוונה במה שאני לומדת. בסדר? קל וחומר בדברים הקדושים מזכים בענייני עבודה שלמה. אז למה זה דווקא בהירה? למה זה לא בלימוד הלכה? למה זה לא בלימוד גמרא? למה זה יותר קשה דווקא בלימוד אמונה ועבודת המידות? נכון? כי מה הסיכוי שהרגש יפריע לי כשאני לומדת שור שנגח חמור? כמה שערת הלב תהיה לי מזה? אוקיי? כמה שערת הלב תהיה לי כשאני לומדת איך נותנים ידיים, פעם כאן ופעם כאן לסירוגין? יש דברים שהם לא מאוד מעוררים שערת הלב, ויש דברים שהם מאוד מעוררים שערת הלב. מה שקשור לנפש מאוד מעורר שערת הלב. ולכן יש יותר סיכוי שמה שקשור לנפש אני פחות אבין, נכון? יש פחות חשש כזה בשיעור הלכה. אז אני נתתי את הדוגמה עם הקומקום כדי להדגים שכמו שאני פותחת את הקומקום כדי לבדוק אם המים רותחים, בדיקה היא בשכל או ברגש?
בשכל.
הרתיחה זה רגש או שכל?
רגש.
רגש. אז אני בודקת בשכל אם הרגש עובד. מה זה מונע? מה זה מונע? מהרגש לעבוד. כי כל פעם שאני בודקת בשכל אם הרגש עובד, הרגש פחות עובד. כל פעם שאני פותחת את הקומקום לראות אם הוא רותח, המים רותחים יותר לאט. בסדר? יש בנות שלא זוכרות מהשיעורים עליהם כלום, אבל הן זוכרות את הקומקום. אז חיפשתי כבר עוד משהו, לא מצאתי. והוא זמן תפילה לחוד, הוא זמן תורה לחוד. זה בדיוק הדוגמה שנתת מהרבנית עידית. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. כשלומדים תורה צריך ללמוד, כשמתפללים צריך להרגיש. עוד פעם, אנחנו לא רובוטים, רגע, עכשיו אני לוחצת על כפתור הרגש, עכשיו אני לוחצת על כפתור השכל. אבל אנחנו כן צריכות ללמוד לנהל את כוחות הנפש שלנו. איפה אני מפעילה משהו באופן יותר דומיננטי ואיפה אני מפעילה משהו אחר. ואם ראוי ומחויב להקדים תשובה ואמונה ויראה פשוטה לכל לימוד, ומה גם ללימוד העירה, אבל שערת הנפש, כפי המוכרח, ראוי להגביל הזמן אחר. להקדים או לאחר, לפני הלימוד, וואו, איזה כיף, יש לי שיעור שאני אוהבת, ואחרי הלימוד, וואו, איזה כיף, מה שלמדתי מאוד מעולה של שערת הנפש, אבל לא בזמן הלימוד. כשאנחנו אומרות שבזמן הלימוד לא תהיה שערה רגשית, אז מה כן יהיה? מה, אנחנו נהיה כמו צנון, לומדים כאילו ככה יבש? מה כן יהיה? ברור שכלי, מה עוד?
הפנמה.
הפנמה, מעולה, מה עוד?
שאלות שעולות.
שאלות שעולות. איזה חוויה נפשית תהיה לי בזמן כזה?
של
מה?
רוגע,
מצוין. כשאנחנו עובדות על נטרול שערה רגשית, זה לא אומר שאני עכשיו אדישה רובוטית, זה אומר שיש לי נחת, יש לי יישוב הדעת. בסדר? יש לי תנאים שמאפשרים לי בהירות. באיזה שלב?
גם בלימוד, ישר
מקשרת, זה
כאילו
אז הרב אומר שלא, שאם את ישר מקשרת הסיכוי שתבין יותר נמוך, כי את לוקחת את זה למקום שלך, את עוד לבנת מה הוא אמר. זה כמו מה שנקרא לעכל מזון לפני שכאילו הוא עובר דרך הפה, קודם כל תלעשי כמו שצריך. את לא יכולה לבוא ישר לעיכול, ישר לזה, ישר לזה. רגע, מה היה פה? למה, את מה את מקשרת? הבנת את מה את מקשרת למה? מי דיבר על הדעת הזה בעל פה? יש מטרה מאוד גדולה להבין. את יודעת כמה פעמים אנשים מעוותים דברים? כמה צ'ופרים, את יודעת כמה פסקאות של הרב קוק אני מכירה בתור צ'ופרים של מדריכות שאין להם מושג על מה הוא דיבר? אבל זה נשמע טוב. וזה נשמע טוב, אז יאללה, צ'ופר. אנשים יודעים לצטט פסקאות שאין להם מושג בהם. עוד מעט נגיע לפסקה כזאת. וחבל. כאילו זה מעולה שיש לך פסקה של הרב קוק, את נותנת לחניכות, אז חניכות מגיל צעיר כבר אומרות, וואו, הרב קוק זה משהו, יש לזה ערך. אבל את לא מבינה מה את אומרת. את לא מבינה על מה את אומרת. או את מבינה מאופן מאוד מאוד חלקי, חבל. כשתקשרי ואת צודקת שזה צריך להיות מחובר לחיים ומקושר לחיים, אבל תקשרי את מה שהוא באמת אמר. לא את מה שחשבת שהוא אמר.
אבל איך לנטרל עם
הזה? אז אמרתי, זה לא איך לנטרל את הרגש, זה איך לעבוד עם השכל. זה להתרכז בשורה, זה להתרכז במשפט, זה להשקיע את האנרגיה במה כן, לא במה לא. כי אמרנו, אם אני כל פעם אומרת את זה, לא מרב, לא שערה רגשית, לא שערה רגשית, מה יש לי? שערה רגשית. אז אני אומרת, רגע, רגע, מה זה אומר, אבל הלימוד יהיה במנוחה, בישוב, בשמחה? כמו שאורנו חז"ל בממחת דברים של קניין תורה. רגע, שמחה זה גם רגש, אז מה הוא אומר לי? נכון? אז מה הוא אומר לי? מה זה שמחה? יש שמחה שהיא שערה רגשית, ויש שמחה שהיא נחת רוח. כלומר, הוא לא אומר לי, תלמדי כמו בול עץ, זה לא המטרה. הוא אומר לי, תלמדי ביישוב הדעת, בנחת, בשמחה רגועה, בצורה כזאת שתאפשר לך הבנה. יש? אז אני מתרכזת תמיד במה כן ולא במה לא. אז למה הוא מלמד אתכם שיעור ולא אומר לכם כל אחת עם עצמה וסוגר את הספר? מה זה? אוקיי, אז זה אומר, לא משנה, לא הוא. ומלמדים אתכם פה שיעור מסילת ישרים, לא אומרים כל אחת עם עצמה ותסתדרי, למה? למה יש ביאורים לספרי מסילת ישרים? שלב א', תביני מה הרמח"ל אומר. שלב ב', בואי תעשי את התהליך עם עצמך. זה בשלב ב', זה לא בשלב א', זה מאוד מסוכן אם זה יהיה בשלב א'. אם אני לא מבינה למה הרמח"ל קורא זהירות, איך אני אקח את זה עכשיו לחיים שלי? מה שאת אומרת הוא מאוד 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 חשוב בשלב ב', ולכן אנחנו לומדות פה בשיעור, אחרת היינו אומרים, כל אחת תסתגר לה באיזה כוך, תלמד עם עצמה, תכתוב עם עצמה וזהו. אבל לא, אתם לומדות ביחד, לוודא שכולנו מבינות מה הרב אומר, או במסילת ישרים מה הרמח"ל אומר, ואחר כך כל אחת תעשה את העבודה שלה. שזה מה שהוא אומר אחר כך, שהסערה הרגשית היא מאוד מאוד חשובה אחר כך. זה שלב ב'. אחרת, כאילו אין מה, למה אנחנו לומדות פה ביחד? עוד שאלות, זה שאלות ממש חשובות.
אני לא הייתי עד הסוף כאילו אותה לנטרל את הרגש, כי כאילו, אוקיי, אז אני אומר לעצמי, מה אני כן עושה עכשיו?
מה את כן עושה עכשיו? את מתרכזת בפסקה ומשקפת אותה. כמו שעוד פעם, כמו שיש לך אי הבנה עם חברה, ואת רוצה להבין אותה. אם את רוצה להגיד, וואי, אם הגילה פגע בי שלום, בסדר, בבקשה. אבל אם את באמת רוצה להבין למה התכוונה, את אומרת, רגע, רגע, רגע. שנייה, קחי נשימה. את יכולה בבקשה לחזור על מה שאמרת. את התכוונת לומר שא', ב', ג', ד', נכון? אם את עושה דבר כזה, הסיכוי שלך להבין את החברה שלך הוא הרבה יותר גבוה. אבל אם את רוצה להישאר בה, היא עצבנה אותי, שתו לי, לקחו לי, עשו לי, לא תעשי את זה, אותו דבר כאן. רגע, אני רוצה להבין מה הוא אומר, או אני רוצה לקחת את זה לחיים שלי וזהו.
לא, אבל זה כשאני יודעת כאילו שאני רוצה את זה,
כשאני באמצע הלימוד. אז באמצע הלימוד, מה שאת עושה, את מתרכזת, כאילו משקפת לעצמך, למה הוא מתכוון כאן. פשוט שיקוף. הרבה פעמים, גם בכיתה דרך אגב, הרבה פעמים אני מביאה טקסט, אני אומרת, בנות, אני רוצה שיקוף, לא מה אתם חושבות, לא מה אתם מבינות, לא מה ההשלכה, מה כתוב. אחר כך, שאלה. שמחה. עוד שאלות? אז בואו נראה. כמו שאורנו חז"ל, בממחת דברים של קניין תורה, היינו שמחה של מנוחה שמגרשת כל רוח עצב. מה אנחנו כן צריכות להרגיש בזמן הלימוד? נחת, יישוב הדעת. מצד בחינת השכל בביטחון שלם על האלוקים יתברך והשכלת טובו, ואז יצליח. ומפני שטבע כל לימוד להסיר מעט את כוחות הנפש, אנחנו בני אדם, ואנחנו לומדות דברים שקשורים לחיים, אז זה מסיר את כוחות הנפש, והרבה יותר מטבע כל לימוד הוא בעניין לימוד העירה וכל פרטי העבודה. גם הלכה יכולה להסיר אותי, וואו, אצלנו לא עושים ככה, אצלנו לא, אצלנו משתמשים בכוס זכוכית גם לבשרי, גם לחלבי, והרב אמר שככה, אצלנו ככה, זה יכול להסיר, אבל זה לא מסיר כמו דברים שהם בעניין לימוד העירה וכל פרטי העבודה. למה? מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה. נכון, באופן טבעי אתם מחפשות שיעורים שמדברות על הנפש. נכון, באופן טבעי פחות יעניין אתכם שיעורים שהם הלכה או הם רק הבנה או הם רק אתגר שכלי. אתם מחפשות שיעורים שמדברות על הנפש, למה? כי זה נוגע בכם. אז בגלל שזה נוגע בכם, הסיכוי להגיע לסערה הוא יותר גבוה. ולכן בשיעורים כאלה עוד יותר חשוב להיות מפוקסות ולהפעיל את השכל בזמן השיעור. והרבה יותר מכתב הכל לימוד הוא בעניין לימוד העירה וכל פרטי העבודה מפני הנטייה הנפשית שהנפש נוטה להם בטבעה. דבר זה גורם, ועכשיו מרקר דחוף, דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת שהיא דרישת השם יתברך קבועה בו היטב ואינו מעיין בדברים הזכים האלה כי אם מצד עול החובה ששמע, אם הוצא, תכף אני אסביר, אם הוצא הוא בעצמו שלבבו נסער לשמחה בענייני אהבה או לחרדה בענייני היראה, הוא סובר שבזה הוא משלים חוקו והרי הוא מתרפא בעצמו מהידיעה האמיתית. כאן הרב כותב לנו דבר ממש ממש חזק. הרבה פעמים דווקא העובדה שאני מרגישה היא מבחינתי עדות לזה
שהבנתי.
וזה עדות שיכולה להיות עדות שקר. כלומר, הנה עובדה, וואי, השיעור הזה עשה לי משהו. השיעור הזה הלך איתי כל השבוע. אני, כאילו, וואו, 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 וואו. ואז אני אומרת, וואו, ברור שאם השיעור הזה כל כך השפיע עליי ואני כל כך מרגישה, ברור שהפנמתי אותו. אבל לא, זה לא ברור. זה לא ברור. כי יכול להיות שמה שרק נורא ניסרתי ומה שנורא נרגשתי, זה מה שחשבתי שהוא אמר, ולא דווקא מה שהוא אמר. ולכן, לא רק שסערת נפש, זה לא, המקום שלה הוא לא בזמן הלימוד, אלא עוד יותר, הסערת נפש מבחינתי היא עדות לזה שלמדתי. והנה חברה שלי שבכלל לא נסערה, היא כנראה בטח מה זה לא הבינה. כי עובדה שזה לא עשה לה את מה שזה עשה לי. עוד יש הרבה פעמים אצל בנות במדרשה, אני לא יודעת אם זה אצלכן, אבל ראיתי כמה וכמה פעמים שבנות, שאם הן לא מגיעות לאיזה משבר, סימן שהן לא הפנימו. סימן שהן לא קרה להן, סימן שהן לא למדו, סימן שהן לא בתהליך. מכירות את זה? מכירות או לא מכירות? ואם זאת שהיא כל הזמן טוב לה והיא לומדת בטוב, היא בטוח לא הבינה, עובדה, היא לא, כאילו זה לא נכנס. צריך ממש 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 להיזהר מזה. החוויה הרגשית היא לא עדות להבנה. והרב כותב את זה הרבה הרבה יותר חריף ממני. הוא אומר, למי זה כן עדות להבנה? למי שאין לו אהבת בקשת האמת. כי אהבת בקשת האמת זה לראות, רגע, מה באמת היה פה? מה באמת היה פה? עכשיו, יכול להיות שלמדתי, הבנתי, וזה באמת גרם לי לרגש, מעולה. יכול להיות שזה באמת היה, אבל לא הסערה הרגשית היא העדות לזה שהפנמתי את הדברים. אבל למה אמרתי לכם לשים מרקר? כי איך הרב מסביר? מה זה אהבת בקשת האמת? תחפשו משפט אחר במקום אהבת בקשת האמת, או ביטוי אחר. תחזרו רגע למשפטים שקראתי, מה זה אהבת בקשת האמת? הוא אומר את זה במפורש. דבר זה גורם למי שאין אהבת בקשת האמת. נכון מאוד. מה זה בקשת האמת? אומר הרב, זה לדרוש את השם. אנחנו בעידן שבו מדברים הרבה, יש אמת, אין אמת, כל אחד והאמת שלו, יש אמת שהיא שתיים, אין סוף התפלספות על האמת. מה שמוכיח שאנחנו אכן בדור של ביאת המשיח, כי כתוב, במשנה אומרת כבר לפני 2000 שנה, בעקבתא דמשיחא, יש כל מיני תיאורים, ואחד מתיאורים זה האמת תהיה נעדרת. ואיך מסבירים פרשני המשנה, מה זה האמת תהיה נעדרת? האמת תהיה עדרים עדרים. מלא 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 אמיתות, מלא מלא מלא, זה אומר האמת אצלי, זה אומר האמת אצלי, זה אומר האמת אצלי, וזה מגדיל לעשות ואומר אין אמת בכלל. ומה, איך הרב קורא לאמת? דרישת השם יתברך. להיות אמיתי זה לדרוש את הקדוש ברוך.
הרב
מבין
איך לא
נמצאים
את הקדוש
ברוך? שמה?
איך לא נמצאים את הקדוש ברוך?
אז אם את מחכה לסערה הרגשית הזאת ואת יודעת להעיד על עצמך, אז כבר יש לך בקשת האמת. כי את כאילו שמה את זה על השולחן. אז זה השלב הראשון, זה המודעות לזה. בשביל זה אנחנו לומדות. כי יכול להיות שכולנו כאלה, אבל לא שמנו לב, ועכשיו אנחנו שמות לב. אז המודעות זה שלב א'. אין שלב ב', זה מה שאמרתי קודם, זה לנסות, קודם כל, אפילו לימודית טכנית, לחלק לפסקאות קטנות, מה כתוב כאן. נכון, הרבה פעמים אני מסבירה דברים, ואני נותנת דוגמאות בחיים, אבל אני תמיד אחזור לרב. אני לא אשאיר את הדברים, נכון, באוויר, תמיד אני אגיד, בואו נראה את הדברים ברב, למה? כי אפשר להגיד, בואי מרב, יש לרענות יפים, משלים יפים, אבל מה זה קשור לרב קוק? אני רוצה שתראו תמיד איך הדברים נובעים מהמשפטים שלו. כי אחרת, זה יכול להיות שהוא נורא יפה, נורא כיפי, לא מחויב לכלום. לימוד של שכל הוא לימוד גברי, נכון? מה את רוצה שנעשה מדיטציה עם הרב?
לא, אבל כאילו...
נכון, אז החלק הנשי זה מה תעשי עם הלימוד אחר כך, זה לא איך ללמוד. ללמוד, להבין, לא אמור להיות הבדל בין גברים לנשים. ההבדל בין גברים לנשים זה לאן הלימוד לוקח אותם. את צודקת, למה זה לימוד גברי? כי זה נכון שהדומיננטיות אצל גברים זה שכל, והדומיננטיות אצל נשים זה רגש. אבל גם אישה צריכה להפעיל שכל, וגם איש צריך להפעיל רגש. אז השאלה איפה? מול הילדים, בזוגיות, בתפילה, מה את צריכה להפעיל רגש? מול לימוד את צריכה להפעיל שכל. כאילו יש כל מיני שיטות כאלה של לימוד נשי, והרבה פעמים הם עושים, יכולים לעשות.
אבל דווקא בגלל שאנחנו אותו פה מבחינה
בוודאי. באיזה שלב? אחרי. אחרי שהבנת. למה תתחברים אם את לא מבינה? כן, באה אליי תלמידה, אומרת לי, תקשיבי, אני רוצה לעבוד איתך על תפילה, אני לא מתחברת לתפילה. מה אני שואלת אותה לתומי? מה שאלת אותה? את מתפללת? היא אומרת לי, לא. כפרה, למה תתחברי? כאילו, אם את מתפללת ואת לא מתחברת, עכשיו אנחנו צריכים לעשות עבודה, איך תתחברי לתפילה, סבבה. אבל את לא יכולה לעשות עבודה על חיבור למשהו שלא קיים. את לא יכולה לעשות עבודה על חיבור רגשי למשהו שלא הבנת. תתחברי רגשית, מעולה, פה יהיה הצד הנשי, אבל אחרי שהבנת. אל תעשי עוול לפסקה בשם הנשיות. יודע מה אני אומרת? כאילו, החיבור צריך להיות על גבי משהו. אם הוא חיבור ארטילאי, מצוין, תתחברי, אבל למה? את רוצה להבין למה את מתחברת, או את רוצה להתחבר בלי להבין? ולכן, לימוד הפסקה עצמה, בשלב הלימוד, לא צריך להיות שונה בין גברים לנשים. ההבדל בין גברים לנשים, לאן נשים יקחו את זה בחיים. נכון, אבל הן לא יכולות להבין את הפסקה דרך הרגש. הן הבינו דרך הרגש מה ההשלכות של הפסקה. מבינה? אבל את לא יכולה דרך הרגש להבין מה הרב אומר, בשום צורה. את יכולה בדרך הרגש להגיד, וואי, הפסקה הזאת לוקחת אותי כאן, אז יש לזה השלכה כאן. נכון? הרי לנשים יש בינה. מה זה בינה? הבנת דבר מתוך דבר. אז אם הוא אומר את זה ככה, אז יכול להיות שזה מופיע גם בעוד תחומים בחיים שלי. זה השלכה, הבנת דבר מתוך דבר. אז יכול להיות שזה מקרין גם על הזוגיות וגם על האימהות וגם 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 וגם, לא רק בעבודת השם. זה עבודה של נשים, הבנת דבר מתוך דבר. אבל השלב הראשון, הבנת דבר חייב להיות. עוד פעם?
נגיד את דוגמה עם התפילה. שהיא באה
אליי ואומרת
לך, אני כן מתפללת, אבל את מה את מתפללת?
לא. אבל אם היא... ברור שאני אעבוד איתה על חיבור, אבל אני לא יכולה לעבוד איתה על חיבור אם היא לא מתפללת. על מה היא תתחבר? אני אגיד, תתפללי, במקביל נעבוד על החיבור. בואי, מה עכשיו מסיר אותך בחיים, אני אשאל אותה. ואם היא תגיד לי, סבתא שלי שחולה, אני אתחיל איתה מברכת רפואה. אבל היא לא תוכל להתחבר בשום צורה אם היא לא מתפללת. בסדר? עוד? מאמן. שאלה מצוינת. זה נכון לכל לימוד. קודם כל, אחד הדברים שאני יכולה להגיד לך, טיפ שלי, אני עוצרת בפסקה ואני אומרת רגע, מרב, איך תדעי אם הבנתי לפי ההמשך? אם ההמשך מתאים למה שהבנתי, אבל אני פתוחה לבדוק שההמשך אולי יתקן את מה שהבנתי. הכי קל לעשות את זה במערל, כי הוא חוזר הרבה. אז אם הבנת, עכשיו, נכון, לימדו אתכם שהמערל עובד בספירלה? דיבור איתכם על זה? אתם יודעות מהר"ל, נכון? מהר"ל הרבה פעמים יכול לגרום לנו לאיבוד סבלנות. רגע, כבר אמרת את זה. אז מה עוד פעם? המהר"ל עובד בספירלה. מה זה ספירלה? זה מעגל וקו. מעגל וקו. זה כאילו תלת מימד. הוא חוזר לאותה נקודה, אבל לא באמת לאותה נקודה, הוא מתקדם. אז בפעם הבאה שהוא יחזור לאותה נקודה, אם הבנתי אותה נכון, אני אבדוק את זה במעגל הבא. למה אני אומרת? אז גם פה, אם אני מבינה שאני מבינה, ואני אומרת, רגע, הרב אומר כאן ששכל זה מאוד חשוב ורגש זה מאוד חשוב, אבל יש להם מקומות שבהם הם יותר צריכים להיות דומיננטיים. הרגש צריך להיות דומיננטי לפני הלימוד, השכל בלימוד, ואחרי הלימוד שוב רגש, אוקיי? אז בואו נראה אם זה מתיישב עם המשך הפסקה. בסדר? אז בואו נראה. ודבר זה מצטרף למה שהדברים באו בקצרה בספריהם של חכמים. ולפום ריאטה אין בהם מה להן. לפום ריאטה זה על פניו. מילולית לפום ריאטה בארמית זה לפי הריצה. משמעותית זה על פניו. כאילו אם נרוץ על זה על פניו, אין בהם מה להן. וכשהוא מוצא חידוש הרגשה בלב, הוא בא להחליט מזה שאך זאת היא תורת העירה. רק כשאני פתאום מרגישה, אני אומרת, וואי, למדתי. אבל באה מזה רעה גדולה. והשכחת שמו יתברך, שהוא עיקר החיים השלמים, וזה החלק הכי עצוב, ופה עוד מרקר, שכאשר שערתו עוברת, אינו מוצא בנפשו מאומה. זה החלק הכי 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 עצוב בכל הסיפור. כי רגש הוא דבר מדהים, והוא דבר חי, והוא דבר עוצמתי, והוא דבר ודאי, והוא דבר עם ממש המון 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 כוח. אבל מה החיסרון שלו בהקשר שלנו? אין לו יציבות. אין לו יציבות. אז אם הייתה לי חוויה מטורפת, עברה החוויה, מה נשאר מזה? מה נשאר מזה?
זה השפיע על אותה חוויה.
מה זה? נכון. עוד פעם?
זה השפיע על אותה חוויה.
נכון.
ופעם הבאה
שהוא יפגש עם החוויה,
זה
עוד
כבר.
נכון. ואם הוא לא יפגש עם החוויה? אם הוא לא יפגש... כאשר שערתו עוברת, כן, יש לנו הרבה פעמים מציאות רגשיות שהן מאוד מאוד עצמתיות. אני אומרת, רגע, מה היה שם? מה היה שם? תשמעי כל מיני זוגות שמתגרשים, שאומרים, וואי, את האהבה כזאת תולדת. אני לא יכולה לסבול אותו. איך הגעתם למצב הזה? כן, כמה הרגש הוא לא יציב. הכוח של הרגש והעוצמה שלו זה הדינמיות שבו. אבל הדינמיות שבו זה גם החיסרון שבו. אין יציבות. לעומת הבנה שמה שהבנת הולך איתך. ולכן הרב אומר, עוד דבר, זה כבר שלב ב'. השלב הראשון הוא הבעיה שאני יכולה לא להבין נכון. השלב השני זה שאם כל הלימוד שלי מתבסס על שערות רגשיות, עוברות השערות, השנה הזאת תהפוך להיות חוויה מהממת שהייתה פעם בחיים וזהו, ולא נשאר ממנה כלום. ואנחנו רוצים שהשנה הזאת תהפוך להיות עמוד השדרה האמוני שלכם. שכל החיים תחברו עוד חוליות ועוד הבנות ועוד תובנות ועוד חיזוק באמונה. אבל זה יהיה חוליות ופה תבנו עמוד שדרה. והעמוד חייב להיות יציב.
אבל יש לי שלסוף אנחנו לא נזכור את האמונים. אני לא נזכור משהו כזה. אבל בסוף תשארנו בחוויה.
בגלל שזה מרגיש לך ואת לא חושבת. זה אמרת מרגיש לי, ואני לא מדברת על מרגיש לי, אני מדברת על מה נכון, לא מה מרגיש. תבינה, יש המון 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 דברים שבעזרת השם הילדים שלך עוד כמה וכמה שנים ישאלו אותך ואת תדעי לענות, לא בגלל שמרגיש לך, בגלל שבנית משהו. זה לא שדברים מרחיב. אולי בדיוק מה הרב אמר בפסקה הזאת, לא אולי, זה בטוח תשכחי, אבל עקרונות מאמונה את לא תשכחי. לי יש זיכרון גרוע, עקרונות מאמונה אני לא שוכחת. ללמוד או לחוות, זה שני דברים שונים. לחוות בעקבות הלימוד. את הפרטים. את הפרטים. את הפרטים. עוד פעם, אני דוגמה לזיכרון הכי גרוע שאת מכירה. הכי גרוע. מה שנשאר בחוויה, אם מה שישאר לכם מהשנה הזאת זה רק חוויה, זה יהיה מאוד עצוב. מאוד עצוב. כאילו חוויה טובה, חשובה שתהיה. אבל אני אומרת מה שצריך להיות לכם מכאן, וזה מה שלי יש מהשנת מדרשה עד היום. השנת מדרשה שלי, לא נעים לחשוף את הגיל, אבל השנת מדרשה שלי הייתה לפני 27 שנים. והיא עד היום בתה לי עמוד שדרה. וכל מה שאני עושה פה זה עוד חוליות שהוספתי לשנה הזאת. לא בגלל שהייתה לי חוויה מדהימה, הייתה לי חוויה מדהימה. אבל מה שבנה לי את העמוד שדרה זה לא החוויה, זה הלימוד. ואין לי זיכרון טוב. ברור שיכול להיות שמה השיעור של הרב דני ביום הזה והזה, אין לי מושג מה הוא היה. אבל העקרונות, עקרונות האמונה נשארו מאוד חיים וחזקים. לא כי חווינו אותם, כי למדנו אותם. ואחר כך זה יהיה גם בחוויה. אחר כך, אוקיי, מה שלמדתי, אחר כך חוויתי בהתמודדות הזאת ובהתמודדות הזאת ובהתמודדות הזאת. אבל יכולתי לזהות את החוויה עם הלימוד. בנה? כן, אבל אם לא... אבל אם היית... חוויות יהיו לך תמיד בחיים, כל החיים זה אוסף חוויות. השאלה אם אני משעינה אותם על עקרונות או שהם פורחים באוויר. והעקרונות שנלמדים הם אלה שינחו לך מה תקחי בסוף גם מהחוויה. נבינה? כאילו יש לנו... כל הזמן אנחנו חוות. השאלה אם אני חווה ו... או חווה ו... כן.
הכוונה זה לרגש
שקורה
תוך כדי הלימוד?
כן. עוד פעם, אל תבינו לא נכון, רגש זה מצוין, זה גם מה שהרב אומר. אבל זה מצוין לפני הלימוד, זה מצוין אחרי הלימוד. זה לא במקום לימוד. חוויה היא לא במקום לימוד, היא על גבי לימוד. בסדר? אין הכוונה של הרב שהלימוד יהיה חלילה מנותק מהחוויות או מנותק מהחיים. אבל אל תהפכי את ה... את תוך כדי הלימוד, וואי, תתלהבי, תתלהבי, ואין לך מושג מה הוא אומר בכלל. זאת כמה בנות השמור? שהן נורא מתלהבות, ואת אומרת להם, רגע, מה הוא אומר? אין להם מושג. חרב. אני אומרת, פסקאות שלמות, גם בתור חניכה קיבלתי, פסקאות של הרב קוק, אין מושג למדריכות מהנביא. אין להם מושג. אבל אמרתי, דבר אחד טוב יש בזה, זה נותן, או, וואי, הרב קוק זה משהו.
אז זה רק כאילו, אם אני סתם כאילו, הרגע שזה, נגיד אני חייבתי שיעור וכאילו שמעתי שם משפטים ומבחינתי זה היה שיעור וכאילו אני חייבתי את זה, נכון? זה כאילו הרגע שעלו...
שזה לא נורא, לא. אם את השני משפטים האלה הבנת טוב, זה גם טוב. אבל אם הבנת אותם. ולא הוצאת אותם מהקשרם, כמו שאוהבים לעשות בתקשורת. נכון, מה עושים בתקשורת? לוקחים שלושה משפטים משיעור, בונים עליו ביקורת שלמה, לא שמעו את כל השיעור, לא הבינו כלום, אבל הנה, סערה רגשית, הנה חוויה. לא חסר חוויות כאלה. נכון? אז בואי תראי שאת לומדת, שאת הבנת, אחר כך מעולה, תקחי את זה לכל החוויות שלך בחיים. אני רוצה רגע לסיים פה משפט. תראו רגע מה קרה פה, כמה הפסקה הזאת עשתה סערת רגש. מה זה? לגמרי, לגמרי. אבל אני רוצה רגע להמשיך. ועל כן, אני קוראת במשפט הבא ואנחנו נמשיך בשיעור הבא. על כן החובה רבה על כל מי שחננו השם יתברך להבין בדרכי היראה ואורחות קנייתה ולימוד דרכיה, לפרש הדברים עד מקום שידו מגעת, לנסות להבין עד איפה שאנחנו יכולות. זה נכון, אנחנו שומעות הרבה הבחנה בין גברים לנשים, הכל נכון. אצל נשים הרגש ודאי יותר דומיננטי, וודאי שבסופו של דבר ההשלכות אצל נשים יהיו שונות, אבל אין הבדל בהבנה, בנטו הבנה. אני לא יכולה להבין את המשפט הזה ברגש, אני חייבת להבין בשכל. ואם נשים מנטרלות את השכל כי הן נשים, אז הן לא נשים, הן בעלי חיים. לבעלי חיים אין שכל. להיות אישה זה לא אומר להיות בלי שכל, אל תתבלבלו. זה אומר להיות מחוברת לחיים. והרבה מאוד מה שמחבר אותי לחיים זה רגש ללא ספק. אבל אם הרגש הזה נשען על הבנה או לא נשען על הבנה, זה הבדל מאוד גדול. זה הבדל מאוד גדול. בנימה אופטימית זאת, אני משאירה אתכם עם סערה רגשית ששבוע הבא בעזרת השם אנחנו נסגור אותה. שבוע טוב. שבת שלום כבר. תודה רבה.